טוב, אז אמרנו שיונה הוא בתוך ה-12 הספרים הקטנים, אבל כן הוא נביא מכובד, יש לו מקום, יש לו ספר. אומרים עליו כל מיני דברים, ואני רוצה קודם כל שנכיר קצת את איפה הוא מנבא ומה הוא מנבא. קודם כל הוא מנבא למלכות ישראל, בסדר? הוא בתקופה שהנביאים כבר מתחלקים לשתי הממלכות, והנביאים הייתה ביניהם ממש חלוקה, זאת אומרת שכולם ידעו את זה, הוא בממלכת ישראל, למשל חגי אז הוא בממלכת יהודה, מי עוד נמצא? עמוס אז הוא גם גר בזה, עובדיהו בממלכת ישראל כי הוא היה עם אליהו וזה, ממש יש חלוקה כאילו מאוד מאוד אמיתית כזאת והם הקפידו על זה. ולמי שהם היו, ויונה מנבא גם למלכי ישראל וגם לגויים, זאת אומרת שזה דומה לנביאים הגדולים שהם בדרך כלל ניבאו לגויים, ויש כל מיני נבואות שאנחנו מכירים אותם שהם מנבאים לגויים, זה ייחודי ליונה. ואומרים שהוא כמובן יונה בן אמיתי, הוא מגת חפר, אזור ככה אזור הים, השבט שלו זה בגבול של יששכר וזבולון. ועכשיו בואו נראה, בעצם יש לנו, אתם מכירות את הספר ואומרים עליו שהוא היה אדם מאוד 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 גדול, וככל שאנחנו נראה עכשיו גם את המקורות בתנך, גם נראה את הנבואות שהוא ניבא כבר, וגם נלמד עליו עוד כמה דברים שרואים בחז"ל, כאילו מה שהוא עשה אי אפשר להבין את זה בכלל. זאת אומרת, המקום הזה של להחליט שאני לא מתנבא, שאני לא לוקח את מה שהקדוש ברוך הוא אמר לי ואני לא הולך לנבא לנבא, זה ממש ממש מאוד מאוד מועצם על רקע של ההיכרות שלנו איתו. עוד שנייה נראה. זה לא פעם ראשונה שהוא מקבל איזה נבואה מוזרה לעשות, או איזה נבואה קשה, או איזה משהו שהוא מתחכך עם המלאכים. לא, ממש לא. הוא כבר נתקל בדבר כזה, כאילו מוזר קצת וקשה קצת ולא מקובל, אבל פה יש כאילו, אתה מרגיש שיש לו משהו ממש עקרוני, ממש עקרוני נגד הנבואה הזאת. וזה לא דומה למשל משה רבנו שאמר אני מגמגם, אני לא רוצה, או ישעיהו הוא אמר כל מיני, כולם התחמקו משליחות, אף אחד לא רצה. כאילו אין כמעט נביא אחד שישר קופץ ואומר יאללה אני הולך על זה. אף אחד, הם לא היו פופולריים, בדרך כלל עם ישראל לא סבל אותם, הם היו כאלה הזויים, מסתובבים, ממש תדמיינו איזה גבעונים כאלה הזויים, עם זקנים ועם כל מיני דברים מוזרים, הולכים ברחובות ואומרים כל מיני דברים בשם השם, הם לא היו מקובלים בחברה. זאת אומרת, אין פה איזה, ואין נביא אחד שכאילו הלך על זה ושמח, ומה שהשם, מה שתגיד הקדוש ברוך הוא עכשיו אני הולך על זה. אין נביא אחד שרצה לקבל את זה, כי זה באמת מאוד הפחיד אותם ומאוד הבינו את הגודל של השליחות, אבל אף אחד לא העיז מלבד יונה בעצם לכבוש את הנבואה שלו, להחליט אני לא אומר את זה וללכת. אז יש לו משהו עקרוני. אז קודם כל היום מה שנעסוק בעצם, שנראה שהשאלה על יונה היא עוד יותר קשה, ואחרי זה ננסה להבין למה הוא כל כך נגד הנבואה הזאת. בסדר? אז יש את הדברים שאתם בטח יודעות, נקווה שנחדש לכם משהו בהמשך. אז הפעם הראשונה שרואים את יונה זה במלאכים ב' פרק ת', זה סיפור על הוא בתקופה של אלישע. אומרים עליו שכשאליהו הנביא היה נביא אז הוא היה תינוק, הוא כבר נולד, ובעצם הוא לא היה תלמיד של אליהו, אבל זכה להיות תלמיד של אלישע הנביא. ואתם זוכרות, אני מקווה שאתם זוכרות את זה קצת מספר מלאכים, שיש דבר כזה שיש חבל נביאים, אתם זוכרות משהו כזה? שמישהו גדול מתנבא ואיתו הולכים כל מיני, תחשבו שזה איזה תנועה כזאת רוחנית, שאנשים שמדבקים בנביא הגדול, יהודים מהמשרד שמדבקים בנביא הגדול, וכאילו הולכים איתו ולומדים איתו קצת את אני יודעת עבודת השם. לי זה מזכיר תמיד, זה הכי קרוב לי זה קצת החסידות, אבל שם טוב שמסתובב בעיירות, ורבי נחמן שלוקח איתו כל מיני תלמידים ומלמד אותו ככה תורות וזה, אז שם זה באמת היה משהו הרבה יותר זה, והם בעצם נדבקו ברב הגדול שלהם, או אלישע או אליהו, ואחרי זה הם זוכים בעצמם לנבואה. אז פה יש סיפור שחזל אומרים שזה יונה, ואני רוצה שנקרא את זה, והם נקראים גם בחבל נביאים, נקראים בני הנביאים. ואלישע הנביא, אז זה מצד שמאל, ואלישע הנביא קרא לאחד מבני הנביאים, ויאמר לו חגור מותניך, וקח פח השמן הזה בידך, ולך רמות גלעד. אז תסתכלו ברשי, אתם רואות, רשי בצד, מה כתוב? לאחד מבני הנביאים, מי זה? אמרו כי יונה בן אמיתי היה. טוב, לפי חז"ל, הנבואה הזאת נתקיימה בידי יונה בן אמיתי, ועכשיו תראו מה שהוא עושה, ממש משהו מאוד מאוד ככה מוזר וקשה, והוא עושה את זה. כאילו הוא מקבל את זה, הוא לא נבעל מהנבואה הזאת. אז הוא אומר לו, תיקח פח שמן, מה זה אומר לנו? מה הוא הולך לעשות כנראה? להמליך בדיוק, למשוך מלך, להמליך מלך בישראל. אתה תלך לרמות גלעד, ובאת שמה, הוא ראה שם יהוא בן יהושפט בן נמשי, והוא הייעוד שלך. טוב, הוא יושב בתוך החדר, הוא יושב עם כל השרי אלפים, שרי מדינה שם וזה, הוא שם, הוא איזה דמות כבר ש... כאילו, כבר יודעים שככה הוא... דמות שהיא משמעותית כבר בהנהגה, מכירים אותו בהנהגה, והקמותו מתוך אחד, והבאת אותו חדר בחדר. עכשיו, הוא בא עם פח השמן, בסדר? אז מה יודעים עליו ישר? ישר יודעים שהוא כנראה בא לעשות איזושהי פעולה, והוא יושב שם עם כל האנשים, כולל אולי המלך בעצמו, המלך שקודם ליהוא. הם יושבים שם והוא נכנס והוא אמור לשלוף אותו משם ולהגיד לו בוא, אתה צריך לבוא איתי. אתה צריך לבוא איתי לחדר. אני לא יודעת אם הרגשתם פעם את התחושה הזאת, אבל אם הייתם באיזה ככה סיטואציה כזאת, עוד לא התחלתם ללמוד. יש לנו פה את נעמי נציגה, אז אנחנו נשתמש בך. תהיו ככה באוניברסיטה או במכללה. ופתאום ייכנס המרצה ויגיד, והוא נראה לך כאילו כמעט אלוקים, אז פה זה בן נביא, זה עוד יותר, אבל מבחינתך זה כאילו זה, והוא קורא לך ושולף אותך כזה, ועכשיו אף אחד כביכול פה בסיטואציה שאני מתארת, אף אחד לא מבין מה הוא רוצה, אבל פה מבינים בדיוק, כי מה הוא נכנס? עם השמן הזה, עם פח השמן, וכנראה גם ראו עליו שהוא כבר בן נביא, או שכבר הוא הסתובב והתחילו להכיר אותו, אז כבר יודעים שזה ממש מכוונן, והוא מוציא אותו. והוא עושה את זה. בכלל אין לו בעיה. אז הנה, עוד שנייה, תראי. והוא אומר לו, ולקחת פח השמן, ויצקת על ראשו, ואמרת, כה אמר השם, משחתיך למלך אל ישראל, ופתחת הדלת, ונסת ולא תחכה. מה הוא צריך לעשות? תראו, זה הזוי. להמליך אותו ולברוח. פשוט להמליך אותו ולנוס. עכשיו, יונה, אין לו איזה שום בעיה. והיה לך נער, הנער הנביא, רמות גלעד, ויבוא, עכשיו, הנה מה ששאלת, והנה שרי החיל יושבים, ויאמר דבר לי אליך השר. זאת אומרת, הוא נכנס לישיבת קבינט של הממשלה, עם הפח שמן הזה, ואומר לו, אותך אני רוצה. עכשיו, אין פה מה להתבלבל. משהו מאוד מאוד חשוב שלא אמרתי קודם, במלכות ישראל כל יומיים בערך החליפו מלך. טוב, יש המלך ששבוע, יש מלך שהוא 4 ימים. זה תופעה ככה שחוסר רציבות בממלכה הזאת. זה הייתה גם ממלכה הרבה יותר ירודה מבחינה רוחנית, וזה בזכות ירובעם בן נבט שהתחיל שם את העגלים ובעצם הרחיק אותה מהמקדש. בהתחלה כן הייתה כוונה שכולם יבואו לבית המקדש, וכולם, אפילו שזה מרחק הליכה וזה, ומי ירובעם בעצם חל שם ממש דרדור רוחני, וככל שאנחנו מתרחקים עם השנים, אז עוד יותר, עוד יותר רחוקים מהמקדש, ועוד יותר רחוקים מרוחניות, וזה מאוד מוזר, אבל זה הולך ביחד, שהם היו מלכים מעטים שם, נשארו המון המון זמן, יש לנו. יש את אחאב שהוא מלך הרבה שנים, יש את עומרי שהוא מלך הרבה שנים, יש מלכים שהם מלכו הרבה הרבה שנים, אבל הרבה מהמלכים, ממש ככה העניין של תחלופה כזאת, זאת אומרת זה משהו גם שהם מכירים, והוא צריך להיכנס, להגיד לו בוא איתך, אותך אני רוצה, ולקחת אותו. אז הוא באמת עושה את זה, ויקום, ויבוא הביתה ויצוק השמן אל ראשו ויאמר לו, כה אמר השם אלוקי ישראל, משחתיך למלך אל עם השם אל אל ישראל, והקית את בית אחאב אדונך, וניקמתי דמי עבדי הנביאים ודמי כל עבדי השם יד איזבל, ועבד כל בית אחאב, והכרתי לאחאב משתין בקיר ועצור ועזוב בישראל, ונתתי את בית אחאב כבית ירובעם בן נבט וכבית באשה בן אחיה. זה היו מלכים מאוד רשעים. וזה התפקיד שלך. זאת אומרת, אתה עכשיו מלך ואתה צריך להחריט את בית אחאב. וכל הסיפור העזוי הזה, יונה עושה אותו בלי להתבלבל בכלל. אין לו שום בעיה. הנבואה השנייה שמכירים עליו, וזה כבר כתוב את השם שלו יותר, במלכים ב', פרק י' ד' פסוק כ"ה, הוא השיב את גבול ישראל מלבו חמת עד ים הערבה. מדובר על המלך ירובעם בן, לא ירובעם בן נבט, ירובעם בן יהושפט נדמה לי, מלבו חמת עד ים הערבה, כדבר השם אלוהי ישראל אשר דיבר ביד עבדו יונה בן אמיתי הנביא אשר מגעת החפר. טוב, אז קודם כל כבר הוא עולה בדרגה, הוא כבר נביא, והוא מנבא פה איזושהי נבואה כללית של איזה נבואה ככה יותר רחבה על איזשהו כיבוש, ובאמת הכיבוש הזה נעשה על ידי המלך כמו שהוא ניבא. אז יש פה בעצם דמות של אדם שיודע להיות נביא, שגם קיים נבואה קצת הזויה ולא התבייש ולא פחד ממנה, וגם התקיימה נבואה אחרת על ידו, ואנחנו יודעים עליו שהוא לא רוצה משום מה את הנבואה הזאת שהקדוש ברוך הוא מבקש ממנו, הוא מסרב לעשות. עכשיו עוד אומרים עליו, שזה ממש חשוב גם הרקע שאמרנו, מה שקרה עם ירובעם, אני מזכירה לכם דברים מספר מלכים, אבל מה לעשות, חשוב לרקע פה. מה שקרה עם ירובעם, שהוא עשה כמה דברים מאוד מאוד חמורים. המדרש הראשון שמדבר עליו, זה הזכיר לי עכשיו, שאלת אותי מרים איך זה במדרשה, אז היא הזכיר לי שאצל ירובעם הוא התלבט, כי הוא היה המלך הראשון אחרי פילוג הממלכה, והקדוש ברוך הוא לא, אני חושבת שהקדוש ברוך הוא, זה ממש הזכיר לי, תכף אני אגיד לך למה, תכף תשמעי את המדרש ואז תביני למה אני אומרת את זה. כשהקדוש ברוך הוא פילג את הממלכה, אז הוא נתן את זה כעונש. כאילו זה היה ברור שעם ישראל לא הולך להיות במצב של אני יודעת מה, פריחה ופריחה רוחנית. כאילו זה היה עונש, זה היה ברור שאם מפלגים את הממלכה ועושים פה משהו, יקרה איזה משהו כזה קשה לעם הזה. אבל אני חושבת שבתוכנית של הקדוש ברוך הוא, היה באמת שכאילו בית המקדש עדיין יעמוד ויאחד את כולם סביבו. ובא המלך הזה ירובעם, והוא בעצם יוצר את שני העגלים בממלכה שלו, מבית אל, שזה X1, ועד דן, שזה ממש, אתם יודעות שבית אל דן מצאו אפילו רמזים. כן. ממש יש מזבחות, אז מייחסים אותם כמובן לתקופה הזאת. והוא יוצר ממלכה, ולאט לאט הוא עשה את זה. זאת אומרת, בהתחלה הוא שם את העגלים, ואז יש מדרש, ובגלל זה אני נזכרתי, שיש מדרש שהוא אומר, מי ישב על הכיסא של המלך? בסדר? אני אבוא, נגיד, אני באה לירושלים, טוב? סבבה, אני באה לירושלים. יש רק כיסא אחד בינתיים אצל המלך ביהודה בעצם. כי ירושלים נמצאת ביהודה, אין מה לעשות את זה, אתה לא יכול לשנות. ומי יושב על הכיסא? אני או מלך יהודה? ואז הוא אמר, לא, אני יורד מזה. ברור שמלך יהודה יתפוס לי את המקום, אז זה הזכיר לי. עכשיו אנחנו עובדים עם שני ראשים, אז שאלת אותי, מה הכי מוזר? אז הכי מוזר שיש 50 בנות שאני לא כל כך מכירה אותם. אני מלמדת אותם, אבל לא מכירה אותם. שזה קטע, זה חדש לי, אבל
באמת יש במה אחת.
ואנחנו חס וחלילה לא רוצים לנהוג כמו ירובעם. אבל אפשר להבין אותו? אפשר להבין אותו, את ירובעם הזה? לא הבנת? הוא אומר, מי יושב שאנחנו נבוא לרגל, ונעלה לבית המקדש, ואני אביא את כל האזור שלי, כאילו את כל ממלכת ישראל, סבבה, אנחנו עולים לירושלים. מי יושב על הכיסא של המלך? אני? זאת אומרת שאני מלך ישראל או מלך יהודה? ויש שם רק כיסא אחד. איך הם היו יכולים לפתור את זה? להביא עוד כיסא. בסדר, ושני מלכי, מלך יהודה ומלך ישראל, הם מנהיגים את עם ישראל. נראה לי הם היו יכולים להסתדר, אבל הוא החליט שהוא לא מסכים לזה. ולכן הוא יצר את המציאות של העגלים, ולאט לאט, אורלם, תקשיבו, תשארו פה. אל תלכו לירושלים. עכשיו, בהתחלה הוא היה נחמד, אל תלכו לירושלים, ובהמשך הוא שם שומרים. טוב, הוא שם שומרים בגבולות, ואמר להם, אתם לא עוברים לירושלים. וזה היה מפחיד, כי זה צו המלך לא לעבור לירושלים. ועכשיו על רקע זה, אומרים על יונה, שאני מזכירה לכם שהוא מאזור ממלכת ישראל, אמר רבי יונה, זה מהגמרא בירושלמי, אתם רואות שם למעלה, יונה בן אמיתי מעולה רגלים היה. מי זה הבן אדם הזה? מסתנן, לא שם על המלך, לא מפחד. זאת אומרת, לא איזה פחדן, הוא לא מפחד מאיזה משהו שיעשו לו. הוא אדם שהולך, הוא בשם השם, הוא עבד השם אמיתי. אמנם הוא בממלכת ישראל ואמנם הוא נביא, אבל הוא הולך לירושלים. הוא לא מתבלבל והוא לא מפחד כנראה מהשומרים של המלך. הוא מגיע לגבול, ואני אומרת לכם שהוא מגיע מאזור החוק. גת החפר הזה, היום זה אזור כזה נתניה, זה אזור החוף, זה רחוק. בין נתניה לחדרה, משם הולך לירושלים. ועולה רגלים, זאת אומרת זה משהו שהוא היה עושה אותו ברגיל שלו. לא איזה פעם שהרוח נחתה עליו אז הוא הלך. ולא שהוא לא פחד אז הוא הלך. אלא חזל אומרים עליו מעולה רגלים. זאת אומרת, לא שינה כהוא זה מהמנהג שלו.
אז זה קצת מוזר שהוא כאילו התחנך
לנו. ממש.
כאילו, אני תמיד...
זה מעשי, מה חשב?
הוא לא נעים, זה כאילו לא.
זה התפיסה, בדיוק. תמיד, גם אני חשבתי, קודם כל הוא נביא קטן. וכזה זה, ומה זה הנבואה הזויה הזאת עכשיו לדבר עם גויים, להגיד להם לחזור בתשובה? אני מבינה אותו. כאילו, ככה חשבתי. באמת, עד שלמדתי את זה וראיתי את הנבואה הראשונה שהיא... היא ממש מפחידה לעשות כזה דבר, להיכנס לתוך כל שרי החיל ולשלוף מישהו ולנבא אותו ולברוח. זאת אומרת, הוא עשה דברים כבר מפחידים. וגם שהוא היה עולה רגלים, אז כאילו אתה לא מבין את זה בכלל. לא מבינים את זה. מה?
בבריאות.
בבריאות. רק בבריאות, בנות. אז זה באמת מעצים את זה. עכשיו, מה אומרים חז"ל? שהוא הולך... על הנקודה הזאת, ונכנס לשמחת בית השואבה, ושרתה עליו רוח הקודש. הנבואה שלנו, זה דרך אגב גם החיבור בין יום הכיפורים וסוכות, כל הזה, הנבואה שאתם מכירות, שאנחנו מכירים בספר הזה, נאמרת בשמחת בית השואבה. זאת אומרת, איזה דבר רוחני, בית המקדש מלא בכל המים ששופכים שם, וכולם רוקדים, ושרים, והוא מתנבא שם. זאת אומרת, הוא מתנבא שם. הקדוש ברוך הוא שם אומר לו, בירושלים, אתה הולך עכשיו ומתנבא, אז תבינו, עוד יותר זה מקצין. והבן אדם בורח לי ליפו. הוא אומר, אני אברח מהשם. כאילו, עוד יותר את לא מבינה את זה. אתה עכשיו היית בשיא הממש רוחניות, בשיא הגובה, יחד עם כל עם ישראל, יחד עם כל היהודים ששמחים שם בבית השואבה, ואתה נמצא ואתה עולה רגלים, אתה ממש בתקופה כאילו הכי הכי באמת שיא השיאים של החג, וככה אתה כאילו אומר, אני לא הולך על הנבואה. עכשיו עוד אני רוצה להמשיך. היום בטח למדתם את זה בכוזרי, שכולנו יכולים להיות נביאים. בעצם יהודי יש לו את המסוגלות להיות נביא, זה נקרא אצל הכוזרי העניין האלוקי, ויש לו את המסוגלות הזאת לכל אדם. איפה הוא צריך להיות? כמובן בארץ ישראל. בסדר? וכל הנביאים שנתנבאו בחוץ לארץ, אז אנחנו יודעים שמכוח ארץ ישראל הם קודם ניבאו כאן ואז הלכו לשם, או הקדוש ברוך הוא, בקיצור זה היה קשור לארץ ישראל, זה כל מה שחז"ל עונים. אבל מי שכל יהודי בעצם יכול להגיע, אם הוא יעבוד על עצמו, אם הוא יתקן את המידות שלו, אם יהיו לו את באמת את העבודה הרוחנית הזאת, וינתק את עצמו גם מעניינים של חומר וכולי, יכול להגיע למדרגה. היום לצערנו אנחנו נמצאים במצב שגם אם כאילו נראה, אנחנו רואים צדיקים ממש ממש גדולים, והם יכולים להסתגף, הם יכולים לעשות המון המון דברים יותר קיצוניים מכל האנשים הבינוניים, אבל הם לא יכולים להגיע לנבואה, כי אין נבואה היום. מי שסיים בעצם את הנבואה זה היה חגי, זכריה ומלאכי, הם האחרונים. הם האחרונים שבימים שלהם הייתה נבואה. הנבואות האחרונות שהם אומרים זה על המקום של המקדש, על בית שני, איפה לשים אותו, המקום של המזבח. חגי גם אומר להם, יאללה, תתחילו לבנות אחרי ההפסקה הגדולה שהייתה, כשהם חוזרים לארץ, וזהו, זה הנבואות האחרונות. ומאז אומרים שנבואה לא שרתה. גם בבית המקדש השני, נבואה לא שרתה, ופה זה עוד לפני, אז אנחנו כן בתקופה של נבואה. עכשיו אומר הרמב״ם, אני רוצה שעוד יותר נעמיק ונראה למה זה כל כך מוזר שהוא מסרב לנבואה הזאת. לא, הנביא האחרון זה מלאכי. הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא, לפני בו יום השם הגדול והנורא, זה הפסוק האחרון. בגלל זה שבת הגדול נקראת שבת הגדול. זוכרות את זה? אז זה מלאכי הוא האחרון. הוא ממש, כאילו כבר הם מגיעים, הם כבר מגיעים לארץ, הם מנבאים את הנבואות האחרונות וזהו. ממש רואים אותם עוד קצת, גם את חגי, גם את זכריה, יש לו את הנבואה על הסוסים בבית המקדש, על המנורה, וגם מלאכי, וזהו. ושם נגמרת הנבואה בעצם. פה אנחנו מדברים על בית ראשון, בסדר? יונה זה בית ראשון, שלא תתבלבלו. עכשיו הרמב״ם אומר, תשמעו, נביא זה לא סתם אחד. נכון שרבי יהודה הלוי אומר שכל יהודי יש לו את הפוטנציאל והוא יכול ויש לנו את המסוגלות. בסדר, זה נכון. אבל לא כל אחד קם בבוקר ויכול להיות נביא. זה באמת צריך להיות אדם מאוד 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 ישר, מתוקן, שיודע, כאילו שקשור לקדוש ברוך הוא בכזאת רמה גבוהה, ובטח שלא הבדיחה הזאת שהוא בורח לים וחושב שהוא יברח מהשם, את מבינה? עוד יותר אני מעצימה את מה שאת אומרת. זה פשוט בדיחה כאילו מה שהוא עושה. ממש בדיחה גרועה. כאילו הוא נכנס, אתם תראו משהו, זה באמת מוזר. הוא נכנס, הוא מגיע לאונייה, כל אונייה שבה הוא רוצה ללכת איתה. חזל אומרים שהוא נתן מלא כסף, העיקר לברוח, ונכנס לבטן של האונייה וחושב ששם הוא, הכל יהיה טוב. וזה באמת הזוי. זה ממש 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 מוזר. אז עכשיו הרמב״ם אומר, טוב, הלכות יסודי התורה, הוא מדבר על 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 מי תחול הנבואה. טוב, מי יזכה להיות נביא. ואז הוא אומר ככה, ואין הנבואה חלה אלא על חכם גדול בחוכמה. זאת אומרת, זה צריך להיות אדם שהוא חכם, אדם שלמד, שיש לו ידיעות, לא אדם שיש לו חוסר חוכמה, אלא ההפך, חכם גדול בחוכמה, גיבור במידותיו. מה זה גיבור במידותיו? מה זה גיבור במידותיו? מתגבר, אולי אדם מאוזן. טוב, מה זה? יופי, את אומרת אחד שלא מפחד, אחד ששלם עם עצמו, אחד שהוא, אני ציירתי לי כזה שראיתי את זה, זה גם גיבור וגם מידות, אז הוא מד נכון את המידות, זאת אומרת הוא יודע, כמו שאלומה אמרה יפה, מתגבר, יודע איפה הוא צריך להתגבר, איפה הוא צריך לרדת, איפה זה, יש לו איזון במידות שלו, הוא יודע מה צריך להיות, המידה המתוקנת, אם נלך לפי הרמב״ם אז הוא הלך, הלך כבר לקיצוניות, הגיע לאמצע, נלך לפי שיטות אחרות, לא משנה, הוא אדם מאוזן במידות שלו, גם חכם, חכם בחוכמה, וגם מאוזן, בריא, גיבור במידות שלו, יודע כאילו מה צריך לעשות, ולא מפחד, ואדם מתוקן, אדם ממש רציני, ולא יהיה יצרו מתגבר עליו בדבר העולם, אלא הוא מתגבר בדעתו על יצרו תמיד. עכשיו אתם מבינות שזה לא איזה אדם פושט. טוב, כולנו נחמדים, יש לנו את העניין האלוקי, אבל לא נראה לי שכולנו יכולות תוך שנייה להיות, לקבל נבואה. כי להתגבר על היצר, ואף פעם היצר לא מאתגר אותו, וזה משהו שזה, זה משהו מאוד 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 ככה מיוחד. והוא בעל דעה רחבה נכונה עד מאוד. זאת אומרת, אין לו רק חוכמה, יש לו איזושהי דעה רחבה, יש לו איזושהי ראייה כאילו כוללת של הדברים, אולי גם ראייה, אני חושבת שאפשר להוסיף פה איזושהי ראייה כאילו בהיסטוריה של עם ישראל, בהנהגה של הקדוש ברוך הוא בעולם. אז למשל דבר כזה זה מאוד מקצין, מאוד מקצין את יונה עוד פעם, כי אתה יודע לפעמים שניבו לגויים, וגם אתה יודע שגם הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא לפעמים שינה מהדברים שלו. זאת אומרת, אמר שתהיה נבואת תוכחה מאוד מאוד קשה, ואם הם יחזרו בתשובה, אז הוא יסלח. כאילו, אתה כבר מכיר את המהלכים של הקדוש ברוך הוא. זה לא כמונו, אנשים הקטנים, שלפעמים אנחנו צריכים איזה חלון כזה, או איזה מישהו שיעשה לנו הבהרה מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני. אתה נביא, אתה כבר נביא, אתה כבר באמת חכם גדול בחוכמה, אתה גיבור במידות שלך, אתה, יש לך דעה רחבה, אתה מסתכל על המציאות ואתה יכול להגיד זה יהיה ככה וזה יהיה ככה, אני יכול לקלוט את דבר השם, אני יכול להבין מה השם רוצה, מה, איך השם מגלגל את ההיסטוריה. היום אנחנו האנשים הקטנים, אז המון פעמים כאילו אתה אומר ואתה עומד ואומר וואי, אני לא מבין כלום. מישהי חוותה פעם את התחושה הזאת? לא יודעת כלום? לא מבינה מה השם רוצה? לא מבינה. לא ברמה האישית ולא ברמה ההיסטורית. אנחנו מסתכלים על כל מיני מציאויות ואת אומרת, לא מבינה. בדיוק יש פירוש של ספר יונה, אז כתוב שם על זה שהקדוש ברוך הוא נפרע מהאויבים. ואם הוא לא נפרע עדיין, אז כנראה המכסה שלהם עוד לא מלאה. ואז אותו רב, נראה לי זה פירוש של הרב אבינר, לא זוכרת פירוש של מי, אז אותו רב כותב, מעניין כאילו כמה, איזה עוד דברים לא עלינו, חס וחלילה, גרמניה עוד צריכה לעשות, כאילו כאומה, כדי שהקדוש ברוך הוא תמלא זה, והוא יעניש אותם. באמת שאתה מסתכל בעיניים שלנו, לא של נביא, אבל בעיניים שלי, אז יש לפעמים דברים שאני יכולה להבין, אני אומרת, וואי, איזה גדול השם, איזה מדויק זה היה, איזה רואים כאילו את זה. ויש דברים שאתה אומר, וואי, לא מבין, לא מצליח להבין. כי באמת, בגלל הקטנות שלנו, בגלל שאין לנו רוחב דעה, אנחנו כן יכולים קצת להסתכל ולהגיד, טוב, יש השגחה, וכנראה הקדוש ברוך הוא מגלגל את ההיסטוריה ככה וככה שיקרה, אבל לאדם הקטן זה באמת הגיוני. אז אני חוזרת למה שאמרת מרים, אם הוא היה קטן, אז אפשר להבין את זה, נכון? כי למה אני הולך לנבל הגויים, ולמה שהם יחזור בתשובה, ויעשו צחוק מהקדוש ברוך הוא, ובאמת אדם פשוט, למה ללכת לנבואה כזאת? אפשר להבין אותו. אבל שאתה נביא, ויש לך דעה רחבה, ואתה הרבה יותר מבין את המהלך של הקדוש ברוך הוא, זה כמו ירמיהו, אתם חושבות שהיה לו קל לנבא כאלה נבואות? כאילו תחשבו, אחד מתוך עם ישראל שאומר, אני יודע שהקדוש ברוך הוא הולך להחריב את בית המקדש. זה דבר מאוד קשה, זה מציאות מאוד מאוד לא פשוטה. אבל הוא מנבא, כי הוא אומר, יש פה חשבון כללי של השם יתברך, ואני לא מבין בו, ואני לא מתעסק בו, ואני בטוח שהוא נכון. ויונה כאילו לא מבין את זה. אז זה עוד דבר. והלאה, אז הוא צריך להיות גיבור, הוא צריך להיות חכם, הוא צריך להיות עם יצר שהוא מתגבר עליו, ויש לו דעה רחבה ונכונה. זה נביא. כשיכנס לפרדס וימשך באותן העניינים הגדולים הרחוקים, ותהיה לו דעה נכונה להבין ולהשיג, והוא מתקדש והולך ופורש מדרכי כלל העם ההולכים במחשכי הזמן. זאת אומרת, בהתחלה הוא כאחד האדם, אבל עם הזמן הוא מבודד את עצמו וגורם לעצמו ללכת למקום שבו הוא יכול להתקדש, הוא יכול לפרוש, שהוא יכול לעשות עם עצמו איזשהו תהליך ככה רוחני של איזושהי התבודדות, ולעומת האנשים שהם הולכים אחרי מחשכי הזמן. זאת אומרת, הוא יוצר לעצמו איזושהי מציאות שאני מעל הזמן. אני מעל המציאות הגשמית, אני הולך ומתבודד ועושה. כנראה, רק זה שאני אתרחק מכל ככה השטף של הדברים, אז אני אוכל ככה להתקדש ולמצוא ככה את המענה הרוחני. הרבה פעמים בנות שואלות על כל הרבנים האלה שמסתגפים, על הבבא סאלי, זכר צדיק לברכה, ועל הרב עובדיה שלא היה יוצא מהבית לפעמים, ועוד עוד הרבה רבנים, הרב מבאר שבע, אבו חצרה, איך קראו לו? שהרגו אותו. רצחו אותו? השבוע ניסיתי להיזכר את זה, היה רצח. זוכרות דבר כזה? שהיה לו מנהרה כזאת? אתם לא מכירות? אז אחד מהשושלת של אבו חצרה, אני חושבת שכן, רצחו אותו, היה גר בבאר שבע, כדי שהוא לא, שגם שהוא יוצא החוצה, אז זה יהיה ישר לתוך האוטו שהוא צריך להגיע אליו, או המקום שהוא צריך להגיע אליו, או הישיבה שהוא הולך לתת השיעור, אז עשו לו מין מנהרה כזאת תת-קרקעית מהבית שלו, זכר צדיק לברכה, כדי שהוא יתבודד. עכשיו, לך, אנחנו לא, אתה לא מבין את זה, אנחנו חיים עם העולם, ומנסים בעצם ללמוד תורה, להתקדם, לעבוד ב, לעסוק בעבודה רוחנית, בתוך המציאות המשוגעת הזאת. ויש כמה רבנים שהם כן, הם לא אוכלים ולא שותים כרגיל ולא ישנים כמו שהרמב״ם אומר לישון. אז זה בקטן נראה לי מה שהוא מתכוון פה, שהם היו מתחילים להתקדש ולהיות לבד ולפרוש מהציבור, בסדר? כי הם היו חייבים בשביל להגיע כנראה למעלות רוחניות מאוד מאוד גבוהות, אתה חייב בעצם לנקוט באמצעים כאלה שמבודדים אותך קצת. אז עכשיו, נכון, תמיד עולה על השאלה, אז מה חוכמה יותר? להשתלב בתוך זה? אנחנו גם כאלה שגדלנו בבני עקיבא והזה, אז אתם, כל הזמן יש לנו את האמירות האלה. החוכמה זה בתוך החול ולקדש את החומר והזה, זה החוכמה הגדולה שלנו. אבל גם אותו הרב קוק שאמר הרבה דברים כאלה, גם הוא היה על הרגעים של התבדדות והתעלות רוחנית ופרישה קצת מהציבור, כדי שהוא יוכל לעשות, כדי שהוא יוכל להגיע למקומות רוחניים יותר גבוהים. אז שאר הציבור לא צריך אבל מי שרוצה להיות נביא, אז הוא כן, הוא פורש, הוא הולך, הוא מתבודד, וזה היה יונה. תבינו, כאילו הוא היה נביא, הוא יודע מה הוא צריך לעשות. הוא פורש כבר מהציבור, הוא אדם גדול, ובכל זאת לא, לא מסכים. ותראו מה עוד כתוב על מי זה נביא. והולך, הוא מזרז עצמו, הוא מלמד נפשו, שלא תהיה לו כלל מחשבה באחד מהדברים בטלים, ולא מיבלי הזמן ותחבולותיו, אלא דעתו פנויה תמיד למעלה. מיד רוח הקודש שורה עליו, ובעת שתנוח עליו הרוח, תתערב נפשו במעלת המלאכים, הנקראים אישים, ויהפוך לאיש אחר. זאת אומרת, אדם כזה הוא ענק. יונה הוא ענק, בכלל לא איזה קטן ולא איזה קטנצ'יק, כמו שניסינו להגיד עליו קצת בהתחלה. הוא אדם גדול, הוא אדם רוחני, הוא אדם שפורש מהציבור, הוא אדם שהרגיל את עצמו לחשיבה ודעה רחבה. זה יונה, זה אדם ענקי, ובכל זאת מסרב. אז עכשיו מה אתם יודעות קצת על הסירוב שלו? למה? למה הוא מסרב? מה אתם יודעות על זה?
כי הוא לא רוצה שזה יקשור על עם ישראל.
מה זה?
זה משהו שהוא לא רוצה שיקשור על עם ישראל.
מה זה אומר? מה? למה?
הוא ידע שאני אבדור
אותם לחזור בתשובה. יפה.
ואיך
עם ישראל, ואני זה, אני לא רוצה שיהיה כתרוג על עם ישראל. אז זה ככה דעה רווחת וחז"ל. מה עוד? ואז כאילו הוא אומר, מה פתאום, למה שאני אנביא להם? ובעצם הוא, עכשיו בואו נגביר את השאלה. נו ואז, כאילו אם אתה אומר שיהיה כתרוג על עם ישראל, ואם אתה אומר שהם יחזרו בתשובה, אומר, נו ואז, השם אמר לך ללכת, אז מה, כאילו, מה אתה חושב? יש פה איזה מערך כללי שאתה צריך להבין אותו, מה נראה לך כאילו? ואז, גם אם אני מסכים איתך, בסדר, עם ישראל באמת חוזר בתשובה יותר לאט, ועם ישראל היה בעייתי באותה תקופה, כמו שאמרתי לכם, העם היה ירוד מבחינה רוחנית, הם לא הולכו לבית המקדש, אז תבינו מה זה גם עשה להם, זאת אומרת, זה נכון מה שהוא אמר. אבל עוד יותר זה מועצם, כי אתה אומר כאילו, אז מה, מה, אתה לא לוקח את זה בחשבון? נו, אז מה? אז מה אם זה מה שאתה חושב? אז מה אם זה מה שאתה זה, ואתה בורח? מוזר, עדיין זה מוזר. אז בואו נראה קצת, למי יש עוד תנך? את יכולה לקרוא איתה, עדי? שלי, ואתי. שמחתי עליכם. אני רוצה קצת שנתחיל לקרוא בתוך הספר. אתם מכירות את השיר? ככה מוצאים את יונה. אתם מכירות את השיר של ברקאי, מי שלמדה בברקאי? אז יש שיר כזה על כל הספרים של התנך, וראשית שמאוד, מכירות? ואז ככה זוכרים את כל ה... איפה כל אחד נמצא, במיוחד בתרי עשר, אתה לא זוכר איפה הם נמצאים. אז אני שרה את זה תמיד לעצמי, הנה לראות, בשנייה מצאתי את זה. למדתי את זה מהבן שלי, הוא למד את תלמוד תורה, הוא היה כל הזמן שר את זה. יש גם שיר כזה לפרשות של לספר בראשית, יש שיר לכל החומשים. מה? כדאי לזכור את הסדר של התנך, כן. כדי לדעת איפה הספר הזה, איפה ה... טוב, עכשיו בואו נראה. אז יונה, ויהי דבר השם אל יונה בן אמיתי לאמור, קום לך אל נינווה, העיר הגדולה, וקרא עליה, כי עלתה רעתם לפניי. וואו, מקודם שכחתי בהקדמה, זה ממש חשוב. יש לנו בעצם ארבע מלכויות ככה ראשיות של גויים, שאנחנו מתעסקים איתם בתקופה הזאת. יש את מצרים, יש את ארם, את בבל ואת אשור. עכשיו, באותה תקופה אשור עוד לא ממלכה מאוד מאוד גדולה אצל יונה, יותר מאוחר היא הופכת להיות הממלכה הגדולה, שעד כדי כך שהיא רוצה אפילו להחריב את ירושלים. אתם יודעים, אתם באים ללחיש בזכות הצדיקות של חזקיהו, אז החורבן נדחה בעוד כמה שנים, אבל הם היו ממלכה בסדר גודל שיכלו להחריב את ירושלים, אז הם היו ממלכה מאוד מאוד גדולה, רק על זה. והאשורים, הם היו, אמנם כאילו זה בממלכה עתיקה, אמנם זה בתקופה הזאת שהיא יותר חשוכה, ותמיד העם ישראל כן יותר התקדם וזה, אבל האשורים היו די חכמים, הם היו כותבים עליהם את הכתב האשורי המרובע ממנו הכתב שלנו, הם היו מתעדים כל מיני דברים, יש מגילות, יש מפות, כל דבר הם היו כותבים, היו מספרים. זה מאוד מעניין שאת הסיפור הזה לא מופיע. סיפורים אחרים שקשורים לעם ישראל כן מופיעים. אני זוכרת שלמדנו את זה עם פרופסור יואל אליצור, הוא מאופרה, למדתי איתו קורס במכללה, והוא אמר שהסיפור הזה של יונה לא מופיע, שהיה איזשהו דיבור, כאילו שהאלוהים רוצה לעשות להם איזה משהו, למרות שהם כתבו המון, זה סיפור שלא מופיע. זה רק ככה, דרך אגב. את אומרת אולי זה בכלל נכון, יש דעה כזאת, אבל יש דעה כזאת, למרות שכאילו קשה לנו להגיד שזה משל, בגלל שגם נינווה זה עיר אמיתית, גם יונה הוא אמיתי. אז כאילו... בדיוק, הוא מופיע כבר קודם, יש לו כאילו... הוא נמצא. כן, אבל יש דעה כזאת, יש דעה כזאת שאומרת שזה רק משל וזה רק זה. אז זה פרט ראשון. אז קודם כל, יונה הוא מתבקש ללכת אל נינווה, שהיא העיר הגדולה, טוב, בואו נדייק במילים, ולקרוא עליה, כי עלתה רעתם לפניי. עכשיו, לנו ממש מוזר, אנחנו לא חיים פשוט בתקופה של נבואה, אז זה מאוד מאוד קשה לנו להבין את זה, אבל מאוד מוזר לנו שבכלל הקדוש ברוך הוא מתייחס לגויים, מתעסק איתם, מחזיר אותם בתשובה, לא מחזיר אותם בתשובה. אנחנו לא מבינים בזה, ממש לא מבינים בזה. זה נראה לנו ממש רחוק, מזרח ומערב. זה כמו שהיום, אני אגיד לכם שהרב אליהו, שזכר צדיק לברכה, אבל בואו ניקח רב שחי, אני לא יודעת מה רב, אחד מהגדולי הרבנים של ככה ש מהציבור הליטאי, איך קוראים לו, הרב שטיינמן, זכר, לא זכר צדיק שיאריך ימים ויהיה לו באמת רפואה שלמה, כל הזמן הוא חולה. אז נגיד הוא הולך ואומר לאובמה מה צריך להיות עכשיו בעולם, בסדר? והולך לאני לא יודעת מה, לנשיא הודו שהיה אצלנו ואומר לו תקשיב, ככה העולם הזה מתוקן, אתם לא מתנהגים יפה, אתם זה, אנחנו בכלל לא מבינים בזה, אין לנו כאילו אין לנו בכלל הבנה בזה. ורואים את זה גם אצל שלמה, שהוא אומר שהוא בונה את בית המקדש, אז בתפילה שלו מה הוא אומר? ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. אז אנחנו עכשיו במציאות שלנו, קודם כל שאנחנו נבין בכלל מה זה בית מקדש, ושגויים יבואו אליו, מה נראה לכם? כאילו אין מצב, מישהי פה מסכימה שגוי ייכנס לבית המקדש? אין מצב. קודם כל אנחנו, קודם כל אנחנו, ורק אנחנו, ומה פתאום שגויים? זאת אומרת, כל המערכת הזאת של לדבר אל הגויים, להתעסק איתם, שהשם כאילו לוקח אותם בחשבון, לא לוקח אותם בחשבון, מעניש אותם, אומר שהם מכיסים אותו, לא מכיסים אותו, זה דברים שהם מוזרים לנו. אבל באותה תקופה זה ממש חי. זה חי, ויש מלא נבואות, גם על השור למשל. ישעיהו אומר, אוי השור שבט אפי, בלשון של הקדוש ברוך הוא. אל בבל, הקדוש ברוך הוא אומר, אתם הגזמתם, אתם עשיתם את ה... אתם התעללתם בעם ישראל יותר ממה שאני אמרתי לכם. כל מיני כאלה דברים ממש מוזרים. ויש מערכת. זה נקרא שהעולם כאילו מתוקן, שגם הגויים קשורים לקדוש ברוך הוא. ואנחנו ממש לא מכירים את זה. לצערנו. קודם כל אנחנו התפללים שעם ישראל יכיר בקדוש ברוך הוא. גם זה חסר היום. אבל אז באותה תקופה דיברו אל הגויים. הגויים זה היה משהו שהוא היה קשור. גם לנביאים, גם העם, היה ממש... מה זה? השם נגלה אליהם, ממש ברמה הזאת. זאת אומרת, זה היה... זה באמת, זה לא כאילו עזוי. למה אני אומרת את זה? כי כאילו, מה אתה רוצה? זאת אומרת, היו נביאים שניבו לגויים, מה אתה כל כך נבעל? מה אתה כל כך לא רוצה ללכת לנבא לגויים? זה לא משהו חדש. טוב, זה נכון מה שאמרתם. מה שמך? דסי. דסי זה מצוין. הכי טוב. הבת שלי הקטנה הדס. אז נכון מה שדסי אמרה ונעמי אמרה, זה נכון. אבל כאילו, זה לא פעם ראשונה שאתה במערכת כזאת שכאילו מתעסקים עם הגויים. למה הוא נבעל מזה כל כך? בסדר, למה הוא כאילו נרעש מזה? והוא אומר לו, קום, לך אל ננבי העיר הגדולה, הוא קרא עליה, כי עלתה רעתם לפניי. אז כל מה שאמרנו, הקדוש ברוך הוא בעצם אומר לו, תקשיב, אתה עכשיו, המשימה שלך, זה בעצם ללכת ולהגיד להם, זהו, הגזמתם. במערכת יחסים מול הקדוש ברוך הוא, שמנהל את העולם, אתם הגזמתם. אז כתוב שם שהיה שם הרבה עבירות שבין אדם לחברו. גם גזל, גם זה מאוד מזכיר את מה שחזל כותבים, מאוד מזכיר את דור המבול. טוב, הם גזלו והם גנבו והתנהגו אחד לשני והיה נעיפות אחד מן השני, ככה כתוב בחזל, ככה שהם היו באמת אומה כזאת עם כל כאילו נאורות שלהם, אומה כזאת רשעה וזהו. והשם החליט שכאילו אתם הגזמתם לחלוטין ולך תקרא עליה. ומיד יונה בלי להתבלבל, ואני מזכירה לכם איפה הוא נמצא, איפה הוא מקבל את הנבואה. אל תשכחו, מה ראינו מקודם? מה כתוב בירושלמי? נכנס לשמחת בית השואבה ושרתה עליו רוח הקודש. זאת אומרת, אתה נמצא בבית המקדש, אתה יודע שזה המקום שהכי מחובר לקדוש ברוך הוא, ושם אתה מקבל נבואה, ואתה לא מתבלבל, וויקום יונה לברוח תרשישה מלפני השם. כאילו אין יותר קיצוני וקשה ושאלה ממש ענקית על מה שהוא עושה. אין יותר. זה לא שאירו אותו בחלום, נגיד נבואה כזאת, כאילו שהוא נרדם והוא לא בטוח שהשם שמע אותו. זה לא שהוא נמצא באיזה יער, הוא נמצא בבית המקדש. כאילו אין לך מה להתבלבל, הקדוש ברוך הוא לא התבלבל בכלל, הוא יודע טוב מה הוא התכוון, ויונה יודע את זה ובכל זאת מחליט על בריחה, ממש בורח, והדיוק של המילים זה מלפני השם. טוב, בשיעור הבא אנחנו נראה את הפרשנות, למה לא, כמובן למה לא מפני השם, כי את זה הוא מבין שהוא לא יכול לברוח מפני השם, אבל מלפני השם הוא יכול לברוח. אנחנו נלמד את זה. ואז הוא הולך וירד יפו, וחזל דורשים על המילה הזאת וירד, שזה ירידה, ירידה רוחנית דרסטית, מזעזעת, לא רק בריחה, אלא מההי הגדול של שמחת בית השואבה וירושלים, ירידה מטורפת לכיוון יפו. יורד ויורד ויורד ויורד, עד שכאילו מגיע למקום הכי הכי נמוך, והמצא אונייה, באה תרשיש, ויתן שכרה, וירד בה לבוא עמהם תרשישה מלפני השם. עוד פעם מלפני השם. אז גם על זה דרך אגב, תרשיש זה מקום כזה של סוחרים, אנשים הביאו משם כל מיני דברים מיוחדים, כלים מיוחדים, בדים מיוחדים, זה מקום מאוד מאוד רחוק, והוא הולך על הכי הכי כאילו רחוק, הוא יורד את הירידה הכי משמעותית, הוא הולך לים, יורד לאונייה, ורוצה לנסוע הכי רחוק. וחזל, מה שאמרתי לכם מקודם, ויתן שכרה, אומרים שהרב חובל כאילו הוא נבהל, ככה מתואר בחזל, נותן להם מלא כסף. נותן לו מלא כסף, העיקר תעלה אותי, וישר עולים עליו. ישר עולים עליו שהוא מוזר. בסדר? הוא נראה בלוק יהודי, תבינו שהוא נביא, הוא עם זקן, הוא לא נראה סוחר. הוא לא נראה אחד שבא לעשות עסקים בתרשיש. הוא לא נראה אחד שיש לו איזה עניין באונייה הזאת. והולך, לא יודעת מה, לטייל, זה לא הטיולים של היום, בסדר? לאודו ולכל מיני מקומות. לא. אז כאילו, הוא נראה מיד, כבר ברגעים הראשונים, אבל כסף. הכסף, הרב חובל רואה את הכסף, ומבסוט, לוקח את הכסף, וזהו. אז רגע, אנחנו, וזה נתעסק, ננסה. הם אמרו כבר למה הוא בורח. קצת, אבל ננסה להעמיק בזה, בעזרת השם, השיעור הבא, זה יהיה הנושא שלנו. מה זה? גדול וגיבור. איזה דבר זה אבל? תחשבי איזה תעוזה, זה משהו מטורף. עכשיו, כמו שפתחתי בתחילת השיעור, כולם סרבו. אמרתי, כל הנביאים סרבו. אף אחד לא אמר, וואי השם, אני מת לקבל נבואה ושכולם יזרקו עליי אבנים. אתם יודעים מה עשו לנביאים? כאילו מה עשו לירמיהו? זרקו אותו לכלא. עשו להם דברים נוראים, לא סבלו אותם. זאת אומרת, אף אחד לא רץ על זה. אבל כאילו אם אתה כזה גיבור, כזה זה, כזה גדול, מה אתה חושב כאילו? אם אני ואת נחשוב ככה שאפשר לברוח מהשם, אנחנו חושבים ככה לפעמים. נכון? אתם יודעים מה זה מזכיר לי, יונה? את הילדים שהם, נו, מכסים את ה... או עושים ככה, והם חושבים שככה לא יראו אותם, או שהם משאירים סימנים, תמיד אנחנו משאירים סימנים, אני מחפשת את הכפכפים שאני קונה בבית, פתאום אני רואה את זה בשירותים, פתאום אני רואה את זה בחדר כזה, אנחנו, כאילו אתה גרוע בזה, אתה יודע שמישהו ימצא אותך, מה חשבת? שתרד לאונייה ותברח מהשם, זה כאילו הזיה, באמת. האמת, אני אגיד לכם, גם אחרי שאני אלמד, אתם לא תבינו. דעתי, אי אפשר להבין את זה. אני לא... זאת אומרת, ויש פירושים מאוד מאוד יפים, ומאוד עמוקים, ומנסים להבין, אבל כאילו, אי אפשר להבין אותו. זה באמת משהו... זאת אומרת, באמת היה לו משהו נגד הנבואה הזאת בצורה מאוד מאוד עקרונית, כנראה. אז זה נכון, את אומרת, הוא גיבור, הוא זה, כנראה... באמת כאילו לא היה אכפת לו כלום. עכשיו, את זה לא אמרתי לכם מקודם, יש הלכה כזאת שמי שכובש נבואתו, מה הגזר דין שלו? מוות. הלכה בהלכות של נבואה, הכובש נבואתו זה מוות. כן, הוא חטא לחלוטין. הוא חטא לחלוטין. הוא כובש את הנבואה והוא יורד לאונייה וחושב שהוא יברח מהשם. ולא רק שהוא בורח מהשם, הוא גם לא רוצה להגיד, מה?
אבל
כן, אז זה גם הדעה שלו. כן, הוא אומר, אני הולך לחוץ לארץ, שמה זה לא יקרה לי. עכשיו, גם אתה מצחיק, הרי אתה קיבלת נבואה, אתה שמעת את זה, אתה לא יכול לברוח. זה מה שאמרתי מקודם, כאילו, אם זה היה, נגיד, נבואה בחלום, אתם זוכרות את שמואל, שמואל הנביא, שהוא מתנבא בפעם הראשונה, איפה הוא מתנבא? פה, בשילו, הוא ישן, ליד אלי הכהן, הוא עוד נער, וכאילו הוא שומע שמואל, כאילו הוא עוד לא קצת יודע מי זה השם, הוא קצת מתבלבל. אבל כאן תשמע, אתה בבית המקדש, כאילו אין בלבולים בכלל. זה שיא העוצמה להיות בשמחת בית השואבה ולקבל כאילו נבואה. נראה לי כל נביא היה חולם על דבר כזה. זאת אומרת, אתה לא יכול להתבלבל בכלל. אין מצב שאתה מתבלבל. והוא כובש את הנבואה ולא שם על כלום. זה ממש מטורף. ונותן את כל הכסף, אבל וירד בעלבו עמהם תרשישה מלפני השם. טוב, וזה כתוב בצורה מדויקת מלפני השם. אז זהו, זה מה שאמרתי פה. הרבה מהנביאים התנבאו מתוך שינה, והוא לא. זאת אומרת, זה באמת נביא שהשם בחר אותו. ראינה לזכות להתנבא. אף אחד לא התנבא כמו משה רבנו. שבחזל קוראים לזה אספקלריה מהירה. כאילו הוא היה יכול לדבר עם הקדוש ברוך הוא מתי שהוא רוצה. כמו שאני מדברת איתך עכשיו, אז משה רבנו זה בעצם הזכות שלו. שהוא היה גדול הנביאים והיה לו בלי מחיצות, בלי מסכים. אבל גם נביאים אחרים, אז נכון שבשינה הרבה פעמים, ופה את רואה שזה לא בשינה. זה דווקא בעלייה רוחנית, בשמחת בית השואבה, בבית המקדש, כאילו... מקום ממש הזה, ברור כזה, כאילו נבואה עוד יותר חזקה. ובכל זאת הוא בורח ולא מסכים. משהו מאוד מאוד קשה. והכל זה, אז יש פה שני דברים מאוד מאוד חשובים שתזכרו אותם, גם לפירוש. קודם כל יש פה ירידה, פעמיים כתוב. גם וירד, זאת אומרת זה ממש וירד בעצם מירושלים, לפי מה שאנחנו אומרים, לפי חז"ל. ואחרי זה גם בתוך האונייה וירד. טוב, אז שתי ירידות ממש, עד שהוא כאילו נכנס לגמרי למין ירידה כזאת לגמרי, ופעמיים כתוב לנו, את השלוש פעמים אפשר להגיד, כי עלתה רעתם לפניי, זאת אומרת אותם ננווה, אני מסתכל על המציאות שלהם ואני לא יכול לסבול אותה, זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר, ואחרי זה יונה, כתוב שהוא בורח פעמיים מלפני השם. גם שהוא יוצא מירושלים ויורד לכיוון יפו, וגם שהוא נכנס לתוך האונייה והולך בעצם לכיוון תרשיש, כתוב מלפני השם.
וואי, איך נגיוני.
ממש.
כאילו, נביא כל כך גדול גם.
מאוד. מאוד.
כי אני... כאילו,
זה קשה. זה קשה. זה מאוד מאוד קשה. אני אומרת לך, אפילו שנלמד את הפירושים, אני חושבת שלא תהיה לכם תשובה. כאילו, זה ממש קשה. אם אני ואת נעשה את זה, הגיוני. בסדר? וזה קורה לנו. נכון? כמה פעמים זה פוגש אותנו? שהשם מראה לך משהו שאת צריכה לעשות, ואת צריכה להיות בו, את שם בפס. אבל אני ואת, אנחנו קטנות, אז כאילו, הגיוני שנעשה ככה. ולא קיבלנו איזה נבואה בבית המקדש, אבל יונה זה באמת פלא. זה מאוד מאוד חזק. וזאת השאלה, איך הוא בעצם חושב עם המדרגה שלו, אני מסכמת בעצם את כל מה שאמרנו, בואו נראה פה, אז עכשיו קודם כל המדרגה של הנבואה, הגדולה, החוכמה, הדיוק שלו במידות, הדיוק שלו בזה, דבר שני, הנבואות שהוא כבר ניבא, זאת אומרת הוא כבר נמצא במערכת יחסים עם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא בעצם בחר אותו לנבא את הנבואה הזאת, זה הדבר השני, הדבר השלישי שראינו מעולה רגלים היה, לא איזה אחד פושט, לא שם על אף אחד, הוא לא מפחד, הוא גיבור, הוא חזק, הוא יודע כאילו שהקדוש ברוך הוא זה איזשהו עניין בעולם, כאילו לא סתם איזה אחד, וזה מאוד מאוד מקציל לנו בעצם את השאלה איך הוא חושב שהוא יברח, וגם ממי הוא בורח, וגם ממה הוא בורח, ו... אז באמת חז"ל יענו בהתחלה בצורה מאוד מאוד פשוטה, הוא לא באמת בורח מהשם, כי הוא יודע שמהשם, אוי רב רענן, סליחה, טוב, תזכרו לי לחזור עליו. עכשיו, אז אולי הוא מאחר. מתי השיעור מתחיל? עשרה וחצי, כאילו, הסקה עכשיו. קורא שהכל בסדר, תכף הוא מתקשר אליו. אז אם יהיה, אני אבוא להגיד לכם אם הוא מאחר, אבל מקווה שלא. וואי, שכחתי מה אמרתי. חזל באמת התשובה הראשונית שהם נותנים, שהוא לא בורח מהשם. את זה הוא יודע שאי אפשר לברוח מהקדוש ברוך הוא וזה, אבל הוא אומר, אני אלך למקום שהמציאות שלי הרוחנית תרד, ואז אני לא אוכל להגיד את הנבואה הזאת. אז גם חוץ לארץ, וגם אני הולך לאונייה, ואני הולך לזה. עכשיו, מה הדבר הראשון שהוא עושה שם באונייה? זה אתם קירות מהסליחות. מה הוא עושה? מה הוא הולך לעשות? סליפינג, הולך לישון. בסדר? אחרי זה הוא גם אומר עברי אנוכי וזה, אנחנו נלמד את זה, אבל הוא הולך לישון. זה משהו מטורף. וזה, כשאנחנו בורחים, כשמשהו קורה לנו, המון פעמים מה אנחנו הולכים לעשות? שמים עלינו על הראש תקרית וישנים, כי אנחנו חושבים שככה אנחנו נצליח לברוח מהכל. בסדר? שינה, יש לה את העוצמות שלה, יש לה את המקום הזה. איתה יש, אני מתחברת למה שאמרת מקודם, גם בשינה אנחנו מקבלים נבואה. זאת אומרת, הוא יודע שיש סכנה, כאילו, אתה יודע, את השם כזה ירדוף אחריי, יבוא אליי גם בעונייה, אבל בכל זאת הוא נרדם, ובאמת מדגישים את הירידה, 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 עד לבטן העונייה, הוא רואה שהוא נרדם כאילו במקום הכי קיצוני בעונייה, שאף אחד לא יתעסק איתו, וישן. וככה, אז חזל באמת אומרים, הוא לא ברח מהשם, כי הוא יודע שאי אפשר לברוח, זו התשובה הראשונית שיתנו, אלא הוא בורח מהנבואה, הוא מנסה לברוח מדבר השם, בחוץ לארץ אני לא אוכל להגיד את הנבואה הזאת, השם לא יבוא בשביל הגויים האלה להגיד לי את הנבואה. זה ברמה הפשוטה, ובעזרת השם בשיעור הבא אנחנו נענה, נביא לכם את כל המקורות. יש הרבה מקורות מאוד מאוד יפים בחזל, למה הוא בורח ומה וממי ומה.